אני שמח לארח לראיון ראשון את גליה עוז. גליה, בוקר טוב.
בוקר טוב, גואל.
תודה שאת נמצאת איתנו. אני רוצה להחזיר אותך, רגע שנתיים אחורה, או שלוש. את יושבת ביום שני, 31 בדצמבר 2018. הטלוויזיה דולקת מולך, את רואה ושומעת את כל הערוצים והרשתות, כולם משדרים בלייב את הלוויה של האבא שלך, את רואה את האימא שלך...
אני עוצרת אותך, גואל, זה לא נכון, הייתי בלוויה של אבא שלי בחולדה, זה לא, לא ישבתי וראיתי שום דבר בטלוויזיה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה, כן הייתי בלוויה בחולדה, זה עוד סיפור שמסתובב, אתה יודע, זה אגדות אורבניות.
והתחושות?
מה?
והתחושות באותם רגעים?
תראה, אתה יודע, זה רגע אחד, העניין הוא לא באמת רגע מסוים, אפילו לא לוויה. העניין הוא באמת חיים שלמים של השתקה והסתרה, וקושי מאוד גדול לכתוב את זה, אני חושבת, באופן שיהיה לו ערך, כי אני לא רציתי לכתוב עוד פוסט בפייסבוק, אתה יודע, עשו לי, היה לו בסדר, וזה, אני לא רוצה, התלונה לבד לא מעניינת. חשבתי שאם אני מדברת, אני צריכה לכתוב ספר שכן, הוא עדות, אבל הוא גם מארגן מחדש את המחשבה על המצב הזה, הדבר הזה שאני קוראת לו המצב בתוך הספר, זה עולם שלם, הרמטי, סגור, שהקירות שלו הם שקופים, לכאורה אתה לא בכלא, אלא לכאורה אתה אדם חופשי, אבל בעצם אתה שבוי. אתה שבוי של אלימות מתמדת, רמיסה מתמדת של הכבוד שלך, של החירות שלך, כמובן רמיסה פיזית, והמחשבה באמת הייתה איך לארגן את זה, באופן שאני אתן, אולי נסח איזה גלגל הצלה, לאנשים אחרים שאתה יודע שחיים במצב הזה או חיים בתוך הכלוב השקוף הזה ולא לא תמיד מבינים ולא תמיד מצליחים אתה יודע לקשר את כל הנקודות כדי להבין למה הם מומללים. מרגע שהצלחתי לעשות את זה כתבתי. אז כתבתי, עכשיו כתבתי את הספר, אתה יודע, עכשיו פרסמתי את הספר.
ואת אומרת בספר את כותבת, לא דיברתי כי פחדתי, כמו שקורבנות אונס פוחדות, שיאשימו את הקורבן, שיגידו שאני רודפת פרסום. את אומרת שאת עדיין חוששת מהציניקנים שלא מאמינים בקיומו של מצפון, שרואים בכל מקום רק אינטרסים וחשבונות.
לגמרי, לגמרי. תראה, זה, אתה יודע, ברשת קוראים לזה טרולים, אתה יודע, אנשים אומרים, אני חושבת שאנשים אומרים את זה בכלל, אולי יותר על מתלוננות שהן נשים מכל הסוגים. מה היא רוצה? למה עכשיו היא נזכרה? למה לפרסם? ולמה אחרי שהוא מת, אם הייתי, אם עוד היה חי, למה לפני שהוא, למה עוד חי, למה את פוגעת? אין לזה סוף. זאת אומרת, הדבר היחיד שהטרולים לא יגידו, הם לא יבואו בטענות לתוקף וישאלו, למה נגד ילדה בת חמש? ולמה לקלל? זה משום מה לא עולה על הפרק. כלומר, התוקף יכול להעביר חיים שלמים באופן מאוד מכובד, אבל כשהנפגע בעצם מתחיל לספר את הסיפור, אז בעצם שואלים אותו למה הוא מתחיל לדבר, למה הוא מדבר. החשבון נפש של טרול או של מכחיש, נגיד ככה, של מכחישי המצב הזה, משום מה תובעים רק מהצד הנפגע חשבון נפש ו... ריסון ואיפוק, כן? תשתקי אולי עוד כמה, עוד 20 שנה. זה בעצם העניין.
איך את רוצה שאנחנו נקרא את הספר שלך, את העדות הזו שלך? אנחנו עצמנו, ואנחנו רואים את זה ברשתות, מאז הספר פורסם לפני 48 שעות, בלבול מאוד גדול של אנשים, כי מה לעשות, האבא שלך הוא עמוס עוז.
אני חושבת שהבלבול הוא זמני. אני חושבת שאנשים מבינים, די מהר מסתגלים למציאות חדשה. אנשים מבינים, אנשים אומרים בסדר, העולם הוא מורכב, אפשר לחיות עם השניות הזאת, הספרים נמצאים על המדף, המורשת, השקפת העולם הפוליטית, ההיסטוריה של האיש, זה הכל שם, אתה לא באמת צריך לנתץ שום אליל. גם זה, גם זאת חלק מהמורשת שלו, גם זה, זה היה הבן אדם. גם זה קרה. אני חושבת שאנשים מסתגלים הרבה הרבה יותר מהר, בטח בזמנים שלנו כשהעולם יותר פתוח ואנשים כן מדברים. אנשים מפנימים גם את הדבר הזה. לשאלתך, איך אני רוצה שיקראו את הספר? אתה יודע, הספר הוא כבר לא בידיי. זה מה שיפה בספרים. אנשים פותחים את הספר הזה, דבר שמתחפש לאהבה, בשביל לקרוא על עמוס עוז ואולי גם על גליה עוז. ותוך כמה עמודים, או עד שאתה מגיע לקצה, לצד השני, אנשים מתחילים לחשוב, אתה יודע, על עצמם, על העולמות שהם מכירים, על דברים שהם חוו, אתה יודע, על מערכות יחסים. אני שחררתי את זה. ברגע שכתבתי את זה וארגנתי את זה במילים, באיזשהו אופן זה כבר לא שלי. הגדרתי חוויה שכן מתחילה ממני, מהווידוי שלי, אבל מיד כבר בעמוד השני היא יותר רחבה. אני אומרת, תראו, יש פה מצב בעולם.
והמצב הזה, את אומרת, נמצא במשפחות רבות. אבא שלך היה שקרן? האם הדמות הזו של עמוס עוז בעצם מדובר בבדאי שמחר לנו איזושהי תדמית שבינה לבין המציאות אין דבר?
תראה, על פניו כן, אתה יודע, אני הרי לא חוקרת בתחום הנפש ואני לא מומחית לכלום. אני חושבת ממה שאני הצלחתי להתבונן כל השנים, בקור רוח, בזמן שהצלחתי להתבונן בקור רוח, שהוא לא היה מסוגל לתפוס את עצמו ככזה. להפך, הוא זיהה את עצמו עם הטוב, באופן ממש אקסקלוסיבי, זאת אומרת, עם הטוב ועם האמת. ולפעמים אנשים שמצליחים לזהות את עצמם באופן כל כך נרקסיסטי, נגיד ככה, עם איזה אמת שלמה ועם איזה מוסריות אבסולוטית, מסוגלים לעשות דברים איומים ולא להפנים את זה באמת, או להתכחש
לחלק. אבל את מדברת בתוך הספר, כן, על משטפים בתוך הבית, על משטפים מחוץ לבית, על חברים קרובים שלכולם היה תפקיד במחול הזה, על פסדה, על שמירת הפסדה.
תראה, אני אפילו כותבת בספר שאני בעצמי הייתי משטפית. אם היו סימנים כחולים, הסתרתי אותם עם חולצה יותר ארוכה. זה סוג של, כשדיברתי על הכלוב השקוף, זה סוג של חוקים, זאת שפה שהיא קודם כל לא אומרים לאף אחד. קודם כל מסתירים הכל. ומסתירים, אתה לומד להסתיר את העובדות גם מעצמך.
כי מה? כי זה ביזנס? כי זה ביזנס? כי צריך שהוא יזכה בנובל? לשם הולכים? כי זה גדול יותר מכם?
אתה יודע, קשה לי, אתה יודע, קשה לי להגיד אם זה, אני חושבת שכן, שהגדרה שלך נכונה, זה גדול יותר מכולם. ההשתקה וההסתרה נועדה לזה שאף פעם שום דבר בעצם לא יפגע בו. יש איזה מסר כמובן לא מילולי, שאי אפשר, אסור להתנגד לדבר הזה, או אסור חלילה, אתה יודע, לעשות שום דבר שיעיב על האור הזה. כן.
את מדברת במונחים, אני אגדיר אותם ברשותך עבור המאזינות והמאזינים. מניפולציה שנועדה לערער אדם באמצעות פקפוק מתמיד בעדות שלו, בכושר השיפוט שלו, בתחושת המציאות שלו, אפילו בשפיות שלו.
אני מתייחסת, החלק הזה בספר מתייחס לשנים האחרונות, נגיד לפני 7 או 8 שנים, כשהתחלתי לדבר בעצם על מה שקרה בילדות, וגם על דברים שקרו לאורך השנים שהיו סובלימציה של הדיכוי, שהדיכוי התגלגל במשהו כאילו יותר עדין ממה שהיה בילדות. וברגע שהתחלתי לדבר, רק ביני לבינו ובין אמא שלי לביני, נפתחה נגדי מלחמה. והמלחמה היא מה שאתה ציטטת. היא כוללת מתקפה מתמדת על הזיכרון שלך, עד כדי רמזים מתמידים שאתה לא בסדר. אתה לא שפוי, אתה לא נורמלי, גם את לא בסדר, את אולי אומרת שמישהו אחר לא בסדר, אבל תסתכלי על עצמך, גם את בעצמך לא בסדר. וכשאת מבקשת לברר במה את מאשימים אותך, את לא תקבלי תשובה אף פעם. זה חלק מה... באנגלית קוראים לזה gaslighting. לערער אותך לגמרי באופן תמיד מעומעם, תמיד מרומז. את שואלת מה עשיתי, לא תקבלי תשובה. כשאומרים יש אי בעייתית, אף פעם לא יגידו באמת מה הבעיה. יגידו, אנחנו יודעים, ירמזו, אנחנו יודעים מה הבעיה שלה. אבל כשתבקשי להבין מה קורה, את לא תקבלי תשובה.
יעשו אותך משוגעת פשוט, או לפחות...
זה חלק מהטרדה הנפשית או ההתעללות הנפשית שחוויתי בשנים האחרונות לחייו, כן.
האמת... אמא של... אמא שלך...
לא תשמע, האמת צריך לבלום אותה בכל מחיר, זה הסיפור.
אמא שלך, כשאת מנסה לפתוח את זה, ואת אומרת, פשוט, משפט פשוט, לא היה קל לגדול בבית שלנו, היא מיד מכחישה. היא אומרת, כך את מספרת בספר, את נולדת מרירה, ואני לא היחידה במשפחה שחושבת ככה. לעמוס הייתה ילדות קשה, לך הייתה ילדות רגילה.
כן, ואתה יודע, אני כמעט לא יכולה להוסיף שום דבר על המילים האלה. הניסיון הוא, זה ניסיון לגהץ ולמחוק את אני סטיתי מהפרוטוקול ברגע שהתחלתי לדבר, להכיר במה שעבר עליי ולדבר על הדבר הזה. ואני חושבת שהספר, אני חוזרת בחזרה לספר, הספר עוסק קצת, באמת עוסק בי כנקודת מוצא, אבל הספר באמת עוסק בפרוטוקול הזה. אתה יודע, בחוטים הבלתי נראים שקושרים את האנשים, בחקיקה הזאת הפנימית שלא מדברים. אי אפשר, אסור לדבר על זה. אם תדברי, את תשלמי מחיר. את תשלמי מחיר בזה שתנודי או תוחרמי, גם אם לא יקראו לזה ככה. מה שצריך באופן שלא יראו שעושים לך את זה, יעשו לך מה שאפשר כדי שתשתקי.
ואז כשילדה הולכת, גם אם יש אבא מתעלל בבית, וילדה הולכת אישה בוגרת, אבל כנראה תמיד ילדה, או כנראה תמיד נשאר ילדים, הולכת אל האימא וכואבת, ואומרת לא היה לי קל, והאימא ככה סוגרת את הפרשה, באותו רגע הכאב מול האימא הופך להיות גדול יותר מהכאב מול האבא?
אני לא יודעת להגיד לך את זה. אני לא יודעת להגיד לך את זה. אני, זאת אומרת, אתה יודע, זה... אין ספק שהבדידות היא, בעניין הזה, היא מאוד גדולה. אתה... יש משהו שהוא באמת לכאורה יותר חשוב בעיני כולם מהאמת. או... יש משהו שצריך לחבוט אותו בכל מחיר. אני לא יכולה להגיד לך, אתה יודע... איפה היה שם, אני חושבת שזו הייתה מדורה אחת גדולה של כאב, אני לא יכולה להגיד לכם, אתה יודע, אמא או אבא. אבל אתה יודע, זה גם היה בזה משהו חדש ישן, כי זה העיר את הדבר הידוע שנכח כל החיים שלי.
שהוא החשוב מכל? הוא היחיד שחשוב?
שהוא שגדלתי, הדבר שנכח כל החיים שלי זה ש... באמת לא כל כך הייתה לי ילדות, שלא כל כך היו אנשים שראו בי סובייקט שלם. זה הדבר, אני חושבת.
אבל את מדברת על סיטואציה, יש כאלה שיאמרו, אלה היו השנים, אלה היו שנים אחרות, זה היה סביבה אחרת, זה היה קיבוץ אחר, אבל את מדברת על לא רק התעללות כלפייך, את מדברת על בית של התעללות. יש קטע שומת לסת בספר, בו את מספרת על האימא שלך שחוטפת מכות. אימא שלי עמדה מול אבא שלי והתיחה בו שהוא משוגע, הוא התבשל במשך דקה ואז התנפל עליה. ראיתי איך הראש שלה מתעופף לאחור. הקוריאוגרפיה נראתה לי משונה, כף היד של האבא שלי כאילו לא הייתה מחוברת לכלום, סתירה אחרי סתירה, זה היה יותר גרוע מסתירות, הוא השתמש ביד ימין וביד שמאל, כאילו עמד בזירה מול שק אגרוף. אבא שלך, עמוס עוז, מחטיף לאמא שלך מולך.
כבר הייתי אדם מבוגר, הייתי בסביבות גיל 20 או 20 ומשהו, כשזה קרה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. גם כשאנשים אחרים נמצאים בסביבה והם לא קורבנות של אלימות ישירה, גם הם קורבנות. כל הסביבה היא קורבן של הדבר הזה, כי שוב, הצורך לשתוק, הצורך להכחיש הוא תובע אנרגיה, הוא באמת, הוא מקופף אותך ממש... קשה לעמוד זקוף. זה המחיר שהם מקבלים, גם כשהם נאלצים לעמוד בצד. כן? תראה, אתה יודע,
את לא רצה להציל אותה, נכון, גליה?
הדבר שאני עושה במשך השנים, חוץ מזה שאני מנסה לגייס הומור, אתה יודע, אתה מכיר את ספרי הילדים שלי, אני עובדת עם ילדים, אני כותבת לילדים, אני מלמדת ילדים, ואני... אתה יודע, ככה אני הולכת ומתקנת כל פעם קצת את הילדות שלי עצמי. אבל גם אני חושבת שהדבר שעזר לי תמיד היה שיכולתי, גדלתי פחות או יותר אצל סבתא שלי בקיבוץ, זה באמת היה הבית האמיתי שלי, ושם יכולתי לראות את עצמי בעיניים אחרות, לא בעיניים שלהם. היא הייתה העדה המוארת שלי, גם על זה אני כותבת בספר, על העד המואר, מתוך אליס מילר, ואני רוצה להגיד, כבר הרבה שנים אני יכולה לחשוב ולראות את הדברים האלה דרך הרבה מסננות שהופכות לאט לאט את הכאב לעצב. ואתה יודע, עם עצב אפשר לחיות קצת יותר טוב.
העצב עדיף על הכאב. ובאותם רגעים...
כן, כן, כן.
באותם רגעים, גליה, למה את משתתקת? למה את נעצרת? למה את לא קופצת ואומרת, עד אמא שלי, אל תרים עליה יד?
תשמע, זה רע מאוד שזה קרה, אני מתביישת שזה קרה, אני מתביישת שהייתי עדה, ולא התקשרתי למשטרה. גדלתי בעולם, לא הכרתי בית אחר, גדלתי בעולם שהסטנדרטים או השפה בתוכו הייתה מאוד אלימה ודכנית, בדיוק מה שאמרתי לך קודם, הצופים מהצד, משלמים מחיר רגשי מאוד מאוד כבד. הם התרגלנו למחוק מיד כל גילוי של אלימות או הפחדה או טרור כלפי מישהו מאיתנו כמעט בזמן אמיתי. בוודאי שזה רע מאוד שעמדתי שם ושתקתי. פחדתי בעצמי, אם אתה שואל.
פחדת שתחטפי את?
אתה יודע, בטח. לא שהייתה כאילו סיבה לזה. לא הייתי, אבל אף פעם הרי לא הייתה סיבה, גם שהייתי ילדה קטנה, לא הייתה סיבה לאלימות. האלימות פשוט, היא נמצאת, אתה יודע, היא לא...
את יודעת, אני חושב עלייך, בשעה שקראתי את הספר, בני המשפחה שלי ראו ברקע את הסדרה, אולי את מכירה את סדרת האנימציה איש משפחה, Family Guy. זה מין אנימציה כזו, קצת מצחיקה, קצת וולגרית. ויש שם בת... מג קוראים לבת המשפחה, ולאורך 16 עונות אני כל הזמן שואל את עצמי למה בני המשפחה כל כך שונאים את מג, וזה התחבר לי ממש לקריאה אותך. למה היית צנועה כל כך?
קודם כל אני לא מכירה את הסדרה, אז אני לא יכולה להגיב על זה. אין לזה באמת סיבה, וגם בספר אני מתייחסת לזה. אני יודעת להבין את המנגנון די טוב משיחות עם אנשים שעברו את מה שאני עברתי ומהביוגרפיה שלי. אני מבינה איך זה עובד. האם אתה שואל אותי למה? אני לא יכולה לענות על זה. אני לצורך העניין קוראת המון המון ספרות. תמיד קראתי ספרות. אני לומדת על העולם מרומנים. זה לא שאני טיפלתי בעצמי באמת באמצעות פסיכולוגים. זה לא כל כך... מה שאני לומדת על העולם זה מקריאה. אני אף פעם לא יודעת למה. יש איזה סוד בדבר הזה. למה יש אלימות רנדומלית? למה יש אלימות שרירותית בכלל בעולם? למה ילדים קטנים מכים אחד את השני? אני לא יודעת. למה נתפלים למישהו? אתה יודע, האם צריך לשאול אותי מה את עשית כדי שזה יגיע לך? אני דוחה את השאלה הזאת על הסף. אתה יודע, לילדים לא מגיע. אתה יודע, אף פעם לילד לא מגיע. אין צורך להגיד לילד או אסור להגיד לילד מה עשית שזה הגיע לך. כי הניסיון הזה בכלל לבדוק את הכיוון הזה הוא עוד דרך להכחיש, אתה יודע. שוב אנחנו מכחישים או משתיקים את הקורבן. בטח היית מרדנית, בטח היית כזאת, בטח היית כזאת.
אבל אבא שלך, עם להטוטי המילים שלו, נתן לך את התשובה, גליה. הוא כתב לך, הוא אמר לך, אהבת אותי יותר ממה שילדות צריכות לאהוב את האבא שלהן.
בוא תסביר לי את זה אתה, אני לא הבנתי את זה אף פעם. בוא תסביר לי אתה מה אתה מבין מהדבר הזה, אני שואלת ברצינות.
אני כבר לא מבין כלום, גליה.
בדיוק, נכון. אתה יודע, זה בדיוק, תראה, כשמדברים על הטרדה נפשית, אז זה מילים שבדרך כלל נשמעות נפוחות, אולי מריקות נפוחות כאלה. מה זה הטרדה נפשית? אז זה, מה כבר עשו לך? אבל הנה בדיוק דוגמה. כאשר אתה מאשים אדם שכילד היה בו איזשהו רגש לא נורמלי, אתה בעצם אומר, באיזשהו אופן את היית ילדה לא שפויה, לא נורמלית, היית אפלה, היית סוטה, אני לא יודעת בדיוק בעצמי לפרש את הדבר הזה. האם יש חיזוק עובדתי לטענה הזאת נגדי? אין ולא יכול להיות. האם היא מבוססת על משהו שבאמת קרה? בוודאי שלא. זאת דרך לערער אותך. זאת דרך לשבור אותך. זאת דרך מילולית, נפשית, להגיד לך, תתביישי. ומה אני צריכה להתבייש? לא ממש ברור. אבל תתביישי, את לא בסדר, את לא נורמלית. את ביזיון.
ויש עוד דרך, והדרך הזו באמת מהדברים המוזרים שקראתי, המוזרים. יוצא פרק בסדרת שקשוקה, הסדרה הנפלאה שלך שזכתה לתרגומים בכל רחבי העולם. ואת ככה עוברת באינטרנט, ואת מגלה באתר הפנקס המיועד כולו לספרי ילדים, ביקורת משתפכת. עם שם של כותב שאת לא מכירה. ואת קוראת, ושוב קוראת, והסגנון נראה לך מוכר. ואת מבינה שהאבא שלך, עמוס עוז, כותב בשם בדוי ביקורת משתפכת על ספר שלך.
כן, משתפכת, אבל לא מאוזנת, מוזרה ומטרידה. כן, נאלצתי לדבר עם עורכי הפנקס ולבקש מהם להגיד להם, תראו, זה לא אדם אמיתי, זה טרול, זאת הטרדה. תסירו את הדבר הזה מהאתר.
למה זו הטרדה, גליה? זה לא אבא טוב שרוצה שאנשים יאהבו את הכתיבה של הבת שלו?
אני חושבת שזה סוג של אובססיה, את לא תתרחקי ממני יותר מדי, ואת לא תוגדרי באופן אחר אליי על ידי המילים שלי, ומעבר לזה, זה באמת, זאת הונאה מאוד מאוד בעייתית, כי אם אנשים היו מבינים בזמן אמיתי שהוא כתב את זה, היו חושבים שאני חלק מההונאה הזאת, שאני יזמתי את זה, והנה, כותבים עליי דברים טובים. זה נזק נורא. זה נזק נורא, ואני הייתי צריכה לנקות את הדבר הזה בעצמי, אני הייתי צריכה להתקשר ולהסביר בעדינות במה מדובר ולבקש שיורידו את זה. לא, אתה יודע, זה לא מיותר להגיד שהורים לא כותבים ביקורות בכתבי עת מקצועיים על עבודה של ילדים שלהם. זה לא בדיוק דבר נורמלי, וזה כן דבר מאוד מאיים.
וזה המשך של אותה הטרדה שעליה את מדברת.
כן, הטרדה מתמדת.
אני חושב על האחים שלך, פניה ודניאל, הם היו מאוד ראויים בתגובות שהם כתבו לפרסום הספר. הם מדברים על היכרות שלהם עם אבא אחר, לבבי, קשוב. הם לא מאשימים אותך בכלום. הם אפילו בתגובה הרשמית, הם אומרים שהטענות תפסו אותם בהפתעה, ושמרבית הדברים לא קרו. דניאל אפילו אמר ברוחב לב, את לא שקרנית, את לא מניפולטיבית. ואני תוהה אם דווקא התגובות האלה הם אלה שקרבו, יגרמו אולי לקרבה מחודשת ביניכם.
תראה, אני מבינה את הכאב שלהם. זה באמת, זאת התמודדות קשה בשביל כולנו. אני מבקשת לא להרחיב בעניין האחים שלי. אני כתבתי את הספר לא עליהם, כתבתי את הספר עליי ועל הוריי. אני חושבת שזה לא צריך לעשות כאן, הדבר הזה.
אני רוצה לשאול אותך, האם עכשיו את שמחה? האם עכשיו כשזה יצא החוצה וכשהעולם כולו מדבר, עיתונים ברחבי העולם, ראיתי את הגזטה אתמול עם כותרת ראשית שאביך היה אהוב מאוד באיטליה, כשכולם מדברים, מה תחושות הנפש שלך?
שמחה בטח לא בחייך. מישהו שמח במצב כזה, אתה אומר, מה, אני מוכן שלא יהיה הספר הזה, שלא היה בא לעולם הספר הזה, ולא לעמוד במצבים שנאלצתי לעמוד בהם? לא, בוודאי שאין שמחה, אין. אני אפשר להגיד יצאתי מהארון, לא יכולה לשתוק יותר. קשה לי עם חלק מהתגובות, אבל באמת השתיקה יש לה מחיר עצום. אז אני מרגישה שעשיתי מה שהייתי צריכה לעשות, ואני מקווה שבדרך אני אצליח, אתה יודע, לתת קול וביטוי לאנשים אחרים במצב הזה. אני מקווה שהצלחתי לי, אתה יודע, לכתוב איזה מדריך כיס כזה, שלא חלילה יש בו עצות, כי אני לא איש מקצוע, אני לא יודעת איך מתמודדים, אני לא רואה את עצמי מומחית לכלום. אבל מדריך כיס במובן הזה של בוא נסתכל, אתה יודע, בוא נדליק פנס ונסתכל על התופעה הזאת, על המצב הזה בעולם.
אני חושב על ספר השיחות שאביך פרסם יחד עם שיר החדד, ממה עשוי התפוח, וגם את מתייחסת אליו בספר שלך. ואני שואל אותך, גליה עוז, האם יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים על אביך? האם יש דברים גרועים יותר שקיימים, שאת יודעת ושלא פרסמת?
תשמע, אני לא עשיתי את מה שעשיתי כדי, אתה יודע, לפוצץ איזה סקנדל, אתה יודע, של אלה. גם לא בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים וכותבים עכשיו, גם לא כדי לנקום או כדי להיות כאילו זאת שאמרה את המילה האחרונה. כתבתי כי באמת לא הייתה לי ברירה, לא יכולתי לשתוק, והשתדלתי, אתה יודע, להוציא תחת ידי את המסמך הכי רגוע ושקול בתוך הסיטואציה. אני לא יודעת אם יש דברים יותר גרועים, אני מקווה שלא.
אני חושב שכשאת מתייחסת בספר שלך לממה עשוי התפוח, ומתייחסת דווקא לדברים שאבא שלך אמר שם על מי טו, אני חושב שאת יודעת דברים שאת לא אומרת לנו.
לא, אין שם שום רמיזה, אני יכולה להבטיח לך למשהו שהוא לכאורה עוד איזה סוד או משהו כזה. אני באמת מתייחסת לטקסט, ואני חושבת שאפשר להבין מתוך הטקסט הזה שאדם שהוא נאור אבל הוא תוקף נשים באופן כל כך אמוציונלי, כמו שהוא כתב שם על אנדריה דבורקין למשל, הפמיניסטית הרדיקלית, אני שונא אותה, ניסיתי להראות שם שהשנאה היא מהותית, היא לא אינטלקטואלית, שזה נמצא שם אפילו בדברים שהוא כתב. אין איזה סוד אפל שם בדבר הזה. וכמובן, מספיק חמור גם ככה.
ולסיום,
הכחשה של המהפכה הזאת, מיטו או המעטה שלה בערכה או אמירה, כמו שכתוב שם לנשים, אל תלחמו כדי שלא יטרידו אתכן מינית, כמו שנאמר שם, בעיניי זה חמור מאוד.
וזה הכל מתחבר אצלך יחד. היחס לנילי, היחס אלייך, היחס למהפכת מיטו.
זה קושי גדול, וכן, יש כתובת לאלימות שהיא בדרך כלל נשים, במצטבר, אפשר להגיד.
ולסיום, גליה עוז, את מבקשת מאיתנו, אל תפסיקו לקרוא את הספרים של עמוס עוז.
תראה, אני לא מטיפה לקרוא את זה או לקרוא את זה. אני אישית לא מחרימה אומנות. היו המון אומנים ש... אתה יודע, מטרידים, אנסים, אלימים, טולסטוי היה איש משפחה יום ונורא וכן הלאה, יש המון סיפורים, דיקנס, יש מלא סיפורים. אני חושבת שזה לא העניין. אני חושבת שאפשר לראות את האדם באופן מורכב. גם אל תפליגו בהכללות, כאילו כל האומנים הם, כמו שגם את זה אני שומעת עכשיו, כל האומנים אי אפשר לסמוך עליהם. זה גם לא נכון, כי יש שורה... אני יכולה להעמיד שורה נגדית של אומנים שהיו אנשי משפחה ואנשים אנושיים, למשל צ'כוב שאני מתייחסת אליו בספר שלי. תוותרו על ההכללות, תסתכלו על דברים בצורה מורכבת, ותחיו רק, האמת יש בה משהו נהדר. לא צריך לצאת למסעות צלב, אפשר להגיד את האמת בלי להחרים, זו דעתי.
דבר שמתחפש לאהבה. עכשיו בחנויות, בכל מקום. גליה עוז, אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה. תודה גואל.